שבוע חמישי ללחימה, הרבה אנשים מדברים על הלחימה עצמה, לאן הגענו, שיפה או בית חולים כזה או אחר, או מסתור למחבלים כזה או אחר, אבל מעט מאוד אנשים מדברים על היום שאחרי, ומה אמורה להיות המציאות שאנחנו רוצים לייצר, וגם בכלל לחשוב על הזירה הזאת כזירה שכוללת גם את עזה וגם את יהודה ושומרון, ואולי ליצור איזה פתרון הוליסטי שלאו דווקא מבחין בין הרשות הפלסטינית לבין חמאס. בשביל זה הבאנו לכאן את חבר הכנסת אריאל קלנר, לדבר על הנושאים האלה ולהציע את הפתרון המדיני שלו ליום שאחרי. שלום.
שלום תמיר.
אז מה בעצם הפתרון? את ככה מהדברים שקראתי באתר מידע ובפתרון הראשוני שהצעת, אתה גם תכתוב על זה בהמשך משהו יותר ארוך. נראה שאתה לוקח את הרציונל של מרדכי קידר, של תוכנית האמירויות, שנשמח מאוד שתסביר עליה, ולוקח אותו לפרקטיקה במציאות הנוכחית.
תראה, אני קודם כל אתה צודק, ואני רק רוצה דבר אחד, לרדת מהמושגים האלה של פתרונות. אנחנו חיים במציאות מזרח תיכונית, במציאות קשה, במציאות שבה חלומות על מזרח תיכון חדש וכאלה יכולים להביא לאסונות גדולים, ואני אומר קודם כל, אנחנו צריכים להרחיק את הסכנה ממדינת ישראל, אנחנו צריכים להבטיח את עתיד המפעל הציוני בארץ הזאת. וקודם, אתה יודע, הרבה מדברים על עכשיו, לעולם לא עוד, כי המאורעות של אותו יום, אותו שמחת תורה, אותו טבח נוראים, הזכירו לנו ימים אפלים, מאז 1945 לא ראינו דברים כאלה, העם היהודי לא חווה. אז אנחנו אומרים שוב פעם, never again, לעולם לא עוד. אבל לעולם לא עוד, אז זה לא יכול להישאר גם כסיסמה חלולה. וגם להגיד, צריך לשנות קונספציה. אוקיי, אז בוא נדבר, איזה קונספציה צריך לשנות. כי אם אנחנו בסוף, כל האירוע הזה, זה רק איזה מחדל נקודתי של איזשהו אלוף או תת-אלוף או מישהו בזה שנרדם בשמירה והתבלבל ולא יד... ואפילו אנשים גדולים אולי התבלבלו, אבל בסוף, אם זה רק זה, אז אני מצטער, לא למדנו כלום. בסוף אנחנו נחטוף את זה בפעם הנוספת, כי תמיד בסוף יהיה הבקיע הטקטי הזה. מתישהו אתה, יהיה חייל שירדם בשמירה, יהיה מישהו שיתבלבל. והקונספציה שאתה צריך לשבור, זאת הקונספציה של אוסלו, ואני אכנס אליה לעומק.
אוסלו זה בעצם, אפשר להגיד, המשפט הזה של רבין, מי שילחם בחמאס, זה הרשות הפלסטינית, היא תילחם בשבילנו, כלומר כסוג של שכירי חרב כאלה, בגלל שהם מקבלים אתנן וכספים ושמירה ומשטרה פלסטינית, והם ילחמו בחמאס, בלי בגץ ובלי בצלם. זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים להילחם בצורה לא הומנית, לא מוסרית, נגד חוקי המלחמה, אז מי שיעשה זה בשבילנו זה איזה מין שליח כזה שאין לו את אותם עקבות מוסריות.
אני אקח את זה אפילו ממשהו יותר עמוק מזה. יש פה תפיסת עולם שמתבססת על תפיסת עולם, נקרא לזה שמאלנית עמוקה, שבאה ואומרת שמציאות מייצרים מלמעלה למטה. הסכמים יכולים לייצר מציאות. וזה, וכמי שגדל ב-90s, אני לא אשכח את זה, הייתי מפגין כבר אז, בגילי 13, עמדתי בחיפה, במרכז הכרמל עם איזה שלט, הייתי בין ה-13-14, אל תיתנו להם רובים, ולא עושים שלום, והייתי אומר להם, ערפאת, זה האדם שרצח הכי הרבה אזרחים יהודים מאז היטלר, למי אתם נותנים? מה אתם עושים? אז אני זוכר, אנשים הם עומדים מולי, מבוגרים ממני, אומרים, ועם מי אתה רוצה שנעשה שלום? עם חברים שלנו? אתה עושה שלום עם אויבים. אתה עושה את ההסכם, זה איזשהו רציונל כזה של בוא נעשה הסכם שלום ונהפוך, איך אומר השיר הזה של שהיה אז פופולרי, אנחנו ילדים של חורף שנת 73, להפוך אויב לאוהב. הבטחתם לנו להפוך אויב לאוהב. זה חלק גם כן, חלק מאותה קריסה, כן, וחוסר הנכונות להקריב וכו'. אבל מה הם אומרים? אנחנו, בכוחנו, בכוחנו לבוא, לייצר הסכם שישנה את המציאות בהמשך. ניקח את ערפאת, אותו רוצח, ונייצר רשות פלסטינית, שעוד מעט אני גם אתעכב גם על העניין הזה, אתה מייצר פה איזושהי לאומיות יש מעין של עם שאני לא בטוח שיש לו את התחושה, אני בטוח שלא, שאין לו שום סולידריות לאומית ושום תחושה לאומית, אנחנו נייצר לו רשות, נבנה איתו מדינה, זה יגרום להם לעשות איתנו שלום ולהפסיק לסנוע אותנו, וגם עוד להילחם בשבילנו באויבים שלנו, שזה האסלאם הרדיקלי, שזה גם אז הבינו שהוא בעייתי.
זה מאוד מזכיר לי את המאמר של גיל לנקין, שהוא פרסם בשילוח, בעצם שהוא חילק את ההסכמים שמדינת ישראל מעורבת בהם לשני סוגי הסכמים. אחד זה הסכמים שמשקפים איזושהי מציאות קיימת.
נכון, מייצגים
מציאות. נגיד, בוא נניח שזוג נחמד שיוצא לכמה דייטים והם מאוהבים. אז החתונה מייצגת את המציאות האוהבת הזאת ואומרת, עכשיו אנחנו אוהבים, בואו נממש את הברית וניקח את זה הלאה לכיוון של מחויבות גדולה יותר. זה לא מין זוג כזה שבכלל, לא יודע, סולים אחד השני ואומרים, טוב, בואו נתחתן ואז יסתדר. זה מתכון לגירושים.
אגב, התפיסה הלאומית, השורשית, מתבססת אולי, על, אולי מייצג הטוב ביותר שלה, זה קיר הברזל. מאמר קיר הברזל בא ואומר, לא הסכם יהפוך אותם, לא בצורה מלאכותית, אלא קיר ברזל, עבודה אינטנסיבית, ניצחון אחרי ניצחון אחרי ניצחון, שהם יבינו שאנחנו מפלדה עשויים פה, ואין להם שום סיכוי לנצח, ויאבדו כל תקווה, רק אז מתוך זה שהם ירצו את ההסכמים, וזה יבשיל לאיזושהי הסכמה כזאת או אחרת, שאפשר יהיה לחיות ביחד, הוא מדבר על האומה הערבית, כן? אז עוד לא דיברו על פלסטינים, כי אף אחד לא חשב וידע מה זה, אבל עכשיו, הסכמי אוסלו בדיוק התבססו על הפרדיגמה ההפוכה. עכשיו, אם התבססו על הפרדיגמה ההפוכה במובן הזה, שיש עם פלסטיני, קולקטיב פלסטיני, שאנחנו צריכים לבוא ולייצר לו על פי מודלים מערביים, נכפה עליו איזושהי רשות מדינית כזאת או אחרת, וזה יגרום לנו בסוף לשלום. והדבר השני, שהוא לא פחות חמור, שאותו הזכרת קודם, אנחנו ניתן לה את הכוח, לרשות הפלסטינית הזאת, לבוא ונסמוך עליה בעצם, שהיא תילחם עבורנו באויבים שלנו. וזה, אלה בדיוק הדברים שהם, שאותם אנחנו צריכים לשנות, למחוק מהלקסיקון באופן מוחלט.
בואו נדבר רגע, לפני שנדבר על הפתרון שלך, נדבר על הפתרונות הקיימים. בעצם, אוסלו ניסה לבנות להם איזושהי רשות מדינית, אבל לאו דווקא מדינה. זאת אומרת, גם רבין, בנאום האחרון שלו בכנסת, דיבר על במפורש, ישות שהיא פחות ממדינה, ואני מצטט מתוך הנאום שלו. גם נתניהו עד נאום בר אילן, וגם החל מנאום בר אילן בהמשך, הוא הרבה פעמים דיבר על פתרון שהוא פחות ממדינה לפלסטינים, ונשאלת השאלה בכלל, למה אלה שרוצים מדינה רוצים דווקא מדינה? זאת אומרת, במובן המלא של המילה, אפילו התנועה הציונית ויתרה על מדינה בהתחלה, בתוכנית בזל, בכל הקונגרסים הראשונים, כל הפעילות המדינית של הרצל וגם הצהרת בלפור, דיברו על בית לאומי. זאת אומרת, מקום שהוא יהיה אוטונומיה של היהודים,
הרצל בוודאות, הרצל כן דיבר על מדינת העיר, זה החזון הגדול.
כן, אני חושב שזה החזון הגדול, אבל בסופו של דבר, כשזה הגיע לשדה של המציאות, לשדה הדיפלומטי, אז הוא אמר, אוקיי, אני מוכן לבית לאומי, מוכן לישות שפחות ממדינה. למה יש בכלל התעקשות, הן אצל האמריקאים, על פתרון שתי המדינות, זה מין כזה סמל שחוזרים עליו שוב ושוב ושוב, וגם אצל הפלסטינים, מה העניין דווקא במדינה, ולא באוטונומיה של שלטון עצמי, שתאפשר להם המון המון חירויות וייצוג תרבותי של התרבות שלהם, ומה הם צריכים להיות מדינה?
העניין הוא שכשהם מדברים על מדינה, זה איזושהי תפיסה מערבית שבאה ואומרת לכל עם יש את הזכות להגדרה עצמית וכולי, כן, איזושהי תפיסה כזאת, ושוב, מנסים לאכוף את זה על הערבים שנמצאים כאן באזור שלנו, אבל צריך פה להבין לעומק שהלאומיות הקודמת, כל הקולקטיביות הפלסטינית, של ערביי ארץ ישראל, כשאתה שם אותם כקולקטיב, זה לא מקבל אותנו. מאז חאג' אמין אל-חוסייני, והמשך בערפאת, זה from the river to the sea. אין מקום למדינה יהודית בשיטה הזאת. אין. זה לא עניין של גבולות ולא עניין של שום דבר. הם בסוף לא יקבלו אותנו, זה ישויות ג'נוסיידיות, שמטיפות לרעל ולשנאה, built in. עכשיו אני, אבל אני אקח את זה עוד צעד, כי פה אני אסביר גם את הקונספט, מה זה הסכם מייצג מציאות, ומה המציאות המזרח תיכונית. המציאות המזרח תיכונית והמציאות הערבית היא אחרת לגמרי מהעולם הערבי. זה מחולק לשבטים, ומחולק לזהויות אתניות ודתיות. וכל המדינות הערביות שמתבססות על המודלים האלה, של שבט, של עדה, של דברים מהסוג הזה, זה עובד, זה מצליח. זה מסגשג, זה לא צרפת, זה לא בריטניה, זה לא ארצות הברית, אבל זה מסגשג. אתה רואה את זה באמירויות, אתה רואה את סעודיה, אתה רואה את מרוקו, אתה רואה מדינות שחיות בסך הכל נותנות רווחה לתושבים שלהם ולסביבה שלהם, מסביב.
והם לא מסוכסכות בסכסוכי דמים לא פנימיים של דיכוי פנימי עמוק, של מלחמות אזרחים כמו עיראק, כמו מקומות כאלה, כמו סוריה, ופשוט נותנות סגשוג.
נכון, עכשיו, כי יש איזושהי הרמוניה, כי בסופו של דבר כשהשבט בשלטון, והשבט הוא גם רוב המוחץ של המדינה, הוא הדומיננטי, אז יש לו אינטרסים, עכשיו כולם גרים פה, כולם אחים שלך, כולם באיזשהו, קשורים באיזה קשרי דם, יש להם אינטרס שזה יצליח, הם מרגישים איזושהי אחווה, אחווה לאומית, אחווה אתנית מסוימת. לעומת זאת, המדינות שבהן ניסו לחוף עליהם כל מיני מנטליות מערבית, כמו סוריה, כמו ירדן, דווקא דוגמה באמצע כזאת, אבל סוריה, לבנון, עיראק, אני לא יודע, תימן, מדינות האלה, אלה מדינות שבהן אתה בסוף מגלה ש... ברגע ש... אז יכול להיות שיש איזה דיקטטור אחד שמדכא את כל העם שלו, או מסית אותם כנגד אויב חיצוני, כי ככה זה מה שעושים דיקטטורים במדינות נכשלות, או שבסופו של דבר אותו דיקטטור, או שכשהדיקטטור הזה נחלש או נהרג או משהו כזה, פתאום תפתח ערבי וערבי, אתה רואה שכל מי שנמצא שם שוחט זה את זה, בצורה פראית, אתה אומר, זה היו, זה היה עם? זה היה עם הסורי? מה העם הסורי? מי זה? זה האלווים? זה ג'אבת אל נוסרה? זה הסונים? זה השיעים? מי נגד מי פה? מה קורה פה? זה לא עם. עם שמסוגל לשחוט אחד את השני בצורה כזאת, בסכסוכי דמים פראים, אתה יודע, מה שאנחנו ראינו, מה הם מסוגלים, כן, בדרום הארץ, אז זה מה שהם עשו במלחמת האזרחים בסוריה, זה מה שהם עושים בכל המקומות, פחות או יותר, שבהם הכל מתפרק, כי אין שם שום זהות לאומית מאחדת, לא בעיראק, לא בסוריה, ולא במקומות האלה.
ואני רואה שאתה מתמקד מאוד, כאילו, בניתוח של האויבים שלנו, של השכנים שלנו, כל זה. זה אולי, אבל כאילו מה, למה ניתוח הזה מוביל?
יפה. עכשיו אנחנו מגיעים לפלסטינים. האם יש זהות פלסטינית? ואני טוען שלא. דוקטור ידר מסביר את זה באמת לעומקם של דברים, אבל...
אז אם שערה מסביר את זה.
מה?
אז
אם שערה מסביר את זה.
יש לו רעיון נפלא שהוא אומר, הרי מתי יוצא להם האמת? כשיש להם אינטרס שנוגד את האינטרס הפלסטיני המקורי, ואז הוא בא ואומר, חבר'ה, כאילו מדבר על העולם הערבי, אני חושב שזה היה באלג'זירה. אומרים, חבר'ה, אנחנו ערבים בדיוק כמוכם. אין דבר כזה עם פלסטיני ועם ערבי. אנחנו חלק מהעם הערבי. שליש מאיתנו הגיעו מערב הסעודית, מאגרי עבודה, ועוד חלק מצרים, ועוד חלק זה. וזה כאילו מין קטע שאתה אמרת לך, אוקיי, אין פרויקט פלסטיני יותר. לא, אבל אנחנו פשוט לא מקשיבים להם.
נכון, אנחנו לא מקשיבים להם. דבר שני, תסתכל על המנטליות. איך אתה יודע שהשבטים האלה הם לא מרגישים אחווה? הם לא מתחתנים זה עם זה. אתה רואה שהערבים מטולקר הם לא מתחתנים עם ערבייה מחברון, אתה רואה שרמלה ושכם זה זהויות שונות, זה לא, לא יודע, תל אביב ובית שען, כי תל אביב היא מתחתן עם בית שענית, ויש לך הרבה כאלה, ותחפש ותמצא, נכון שמדינת תל אביב, אנחנו, ספרדים ואשכנזים זה אותו עם, אנחנו אותו עם, שמה אתה רואה זהויות שונות, הם לא, והחתונות אני חושב זה הדבר המאפיין ביותר, הם לא יתחתנו זה עם זה, הם לא מרגישים זהות ואחווה אחד כלפי השני. אז מה קורה? מה ניסינו לעשות? ניסינו לשים עליהם איזה מרצח, רב מרצחים ערפאת. הוא בא עם הכנופיה שלו המושחתת עד היסוד, הם מהר מאוד הפכו להיות המושחתים. הם שולטים בכוח הזרוע ברוב המקומות. הם מושקים את העם שלהם ומה הם עושים? מסיטים את הציבור מגיל אפס לג'נוסייד ליהודים, לבוא ולרצוח אנשים, נשים וטף, רק הם יהודים, הם מאדירים את הטבח שאנחנו, שרק האחרון הזוועתי הזה, אין שם אחד שהוא מגנה את זה, לא בלבד שהם לא מגנים את זה, הם גם תומכים בזה, הם משלמים מזכורות לאנשים האלה, למרצחים, כן, כמו שאנחנו יודעים, כמה שרצחת יותר, ככה תקבל יותר תנאים, הכל באתר של הרשות הפלסטינית, הקמנו בסוף רשות של רצח, שבאה להשמיד אותנו. עכשיו, לעולם לא עוד, התחלתי עם לעולם לא עוד. חשוב להבין, ושהמזינים שלנו, הצופים, יבינו גם כן. כשאנחנו, להגיד שהנאצים לא היו נאצים כי הם רצחו 6 מיליון. הם היו נאצים גם אם הם לא היו מצליחים לבצע רצח של 6 מיליון. החמאס היה, הוא אותו אויב נאצי, גם בשישי באוקטובר הוא היה אותו אויב נאצי. הוא לא צריך היה לבצע את הטבח הזה, אנחנו עצמנו עיניים. והרשות הפלסטינית שמדברת בדיוק כמו חמאס, ועדיין לא ביצעה את זה, עדיין לשמחתנו, אנחנו לא צריכים לחכות שהם ישחטו אותנו 2,000 איש, אנשים, נשים וטף ביום אחד, כדי שנתאפס על עצמנו ונגיד, וואו, יש פה רשות נאצית. הם רשות נאצית לכל דבר ועניין. הם רשות שלא יכולה להיות אחרת בגלל הדברים שהסברתי קודם. ולכן, אם אנחנו רוצים להתקדם לאיזושהי יציבות, לתת לאזרחינו קודם כל, למדינה הציונית ולעתיד הציונות כאן, להתחיל לדבר על כך שהרשות הזאת היא רשות עוינת וצריך להחליף אותה במסגרות שמתאימות למציאות, למה שהמציאות מייצגת.
אתה אומר שהם לא יכולים להיות אחרת, אני רוצה רגע להבין אם אתה מתכוון לזה, אתה אומר בגלל שבעצם הדבר היחידי שמאחד את כל הפלסטינים זה רק הברירת מחדל הזאת של לשנוא את עם ישראל, אז בעצם הרשות הזאת לא יכולה לחזור בתשובה, כי בעצם אין שום דבר שמאחד, אז הם לא יכולים לעשות שום דבר שהוא מאחד, שהוא עושה דברים טובים, חוץ מאשר לרצוח את עם ישראל. שזה דבר כמובן רע.
זו ברירת המחדל, או המחדל הברירתי, מה ש... איך שלא תהפוך את זה. בסוף, אין להם, כשיש הרשות נכשלת, שאין לה שום דרך, כי זה לא עם ולא מצליחים לגבש, לא מצליחים לגבש סביבם איזשהו קולקטיב, ואין שם קולקטיב אמיתי, והרשות הזאת לא יכולה לתת לאזרחים שלה שום דבר. לו הייתה קמה מדינה פלסטינית, מה היא הייתה? היא הייתה או מדינה איסלאמיסטית, כי החמאס היה משתלט עליה, או שזו הייתה מדינה שהרשות הפלסטינית שולטת עליה, ולא מצליחה באמת לגבש את כל האנשים שמסביב המודל המדינתי, כי זה לא עובד, כי הם לא מזדהים עם המודל המדינתי, כי זה לא מתאים למנטליות שלהם. ואז כל מה שהיה רק לעשות, זה רק לבוא ולהסיט אותם כלפי האויב החיצוני, במיוחד שהמדינה הזאת כנראה גם הייתה נכשלת וענייה ולא מצליחה להתקדם, ואז כמובן את מי להאשים, את היהוד, ותרצחו את היהוד ותקבלו גן עדן וכולי. וזה, אלה הדברים, מכאן אנחנו חייבים, את המציאות אנחנו חייבים להבין, להישיר אליה מבט ולצאת מהקונספציה הזאת, ולצאת לדרך אחרת שאפשר יהיה להביא פה איזושהי יציבות לאזור הזה.
תראה, אבל יש לנו גם ערכים, זאת אומרת, כשהמערב מתערב ורוצה לעזור לאיזושהי אומה, אז הוא אומר, אוקיי, אנחנו רוצים שמירה על זכויות אדם, אנחנו רוצים בחירות, ואנחנו רוצים גם שקט ברמה המדינתית. זאת אומרת שאותה המדינה שאנחנו מקימים, היא לא תפנה כנגדנו. והדברים האלה מתנגשים אחד בשני, כי ברגע שאתה עושה בחירות, אז חמאס מנצח. זה מה שקרה ב-2006, בבחירות...
מתי היו בחירות בפעם האחרונה ברשות הפלסטינית?
ב-2006.
יופי, ומה היה קורה אם... כולם יודעים למה אין בחירות ברשות הפלסטינית?
בדיוק, כי אין ניצחון אפילו עוד יותר גדול של חמאס. זאת אומרת...
יהודה ושומרון.
כן, אני אומר, לא משנה איפה תעשה בחירות ברשות הפלסטינית, אפילו אולי בקרב ערביי ישראל, הם יבחרו את רע"מ, זה בעצם חמאס. רע"מ זה תנועת בת של חמאס, או הפלג הצפוני והפלג הדרומי. אחד הם, שניהם, אם יהיה להם מספיק כוח, הם בסוף יעשו את אותו דבר שחמאס עושים. מי שרוצה להבין את התופעה הזאת, יש לי רעיון עם דוקטור מיכאל בן-ארי, שממש חקר את התנועה האסלאמית, ואפשר באמת להבין דרך שם. אבל המערב יש לו בעיה מאוד גדולה, כי מצד אחד הוא רוצה בחירות, רוצה שיקוף של רצון העם, מצד שני הוא אומר, אם העם רוצה דברים שהם כאילו ג'נוסיידים ולא טובים, אז... טוב, אני בבעיה, אני לא יכול להקים אומה, אבל לא לעשות בבחירות, ושלא תהיה דמוקרטית, ולהמליך עליה איזה מין דיקטטור. גם בהמלכה של ערפאת, הייתה בעיה מאוד גדולה מבחינת המערב, כי אמרנו, אוקיי, נמליך אותו לרגע אחד, ואז יהיה בחירות, ואז הכל יסתדר. אבל זה לא יסתדר, כי אין מערכת תמריצים כזאת.
אין מערכת תמריצים כזאת, ואני חושב ששוב זה נובע מחוסר ההבנה של התרבות הערבית, והתרבות המזרח תיכונית. אתה בא ברגע שהמערב מניח שכולם מערביים, זאת ממהור הוא כבר מפסיד, כבר הוא מפספס את הנקודה. ברגע שהאמריקאים חושבים שכל העולם אמריקאים, ורק צריך להראות להם את האור האמריקאי, נגיע לעיראק וכולם יהפכו להיות אמריקאים, שם זאת הבעיה. ואם אנחנו חושבים שאנחנו רק ניתן להם מדינה, ורק ניתן להם כלכלה, ורק זה, והם יהפכו את ישראלים כמונו, כי מה, הם האויב שלנו בדיוק כמונו, נכון? זה מה שלימדו אותם.
ודרך כלל הם נחמדים, זאת אומרת, מי מאיתנו שעסיק פעם פלסטיני מהרשות, בשיפוצים, בדברים כאלה, אנשים באמת מתוקים, ואנחנו, קשה לנו לחלקנו, לתפוס את זה שהם מסוגלים ברגע אחד, בשעת כושר מסוימת, לשחוט, לאנוס, לוותר גופות, וכל הדברים נוראים האלה, כאילו אנחנו רואים מולנו בן אדם שהוא באמת מותק, ובאמת דואג לנו, ובאמת שואל אותנו מה שלומנו. בבוקר כשהשיפוץ מתחיל, אני חושב שהרבה מהמאזינים מכירים את החוויה הזאת. בסוף, רוב פעולות הבנייה בישראל, בטח במגזר הפרטי, לא במשרדים הגדולים שהסינים בונים, ופלסטינים מהשטחים שבאים ונותנים שירות באמת נעים וטוב ומאוד חם.
טוב, הכנסת האורחים הערבית והבדואית כבר מזמן הייתה שבתה ובקסמה את המערב, אבל אני חושב שבסוף אנחנו רואים את התוצאות, ואני חושב שהגיע הזמן להבין מה עובר אצל הערבים בראש, מה זה איסלאם ומה היא תרבות שאליה אני מגיע עכשיו, התרבות החמולתית, השבטית, המסורתית. כי זאת, גם היום, אתה יודע, מתי פעם אחרונה אבו מאזן ביקר בחברון?
כמה שנים אני חושב?
פעם באף פעם.
כן.
הוא מבקר שם פעם באף פעם. למה? כי במקרה הטוב יזרקו עליו עגבניות. במקרה הטוב. במקרה הרע זה גם יכול להיות כדורים.
מה, היה לפני שבועיים ניסיון חיסול. ברמלה. בעירו החמולה שלו, בוצע ניסיון חיסול.
הוא לא מבקר בשכם. הוא לא יוצא מרמלה. הוא לא מגיע לחברון. בעזה, כשהוא הגיע בזמנו, אנחנו יודעים מה הייתה התוצאה, כמעט חיסלו אותו, ובסוף גם באמת זרקו את האנשים שלו מהגגות. הוא בעצמו לא שולט בשום דבר. את מי מכבדים הערבים בחברון? הם מחברים את ראשי השבטים, את ג'אברי, את אבו סננה, כל שבט את האנשים שלו, כן, תמימי יש להם שבט, כל אחד יש עוד כמה שבטים, כל אחד מחבר את השבטים שלו. השבטים האלה, לא אגיד לך שזה המודל המערבי לזכויות אדם, וזה, וגם לא מודל לאהבת ישראל, כן? בוא לא נתאה ולא נתבלבל. אבל זה איזשהו מודל שרוצה להמשיך לקיים את עצמו ולדאוג לאינטרסים שלו. וזקני השבט יודעים ליישב סכסוכים, וזקני השבט יודעים לטפל בעניינים שחשובים, באיזשהו ארגון פנימי, והם בדרך כלל גם לא מסמפתים יותר על המידה את המודל האסלאמיסטי, כי הוא מודל מתחרה להם, כי האסלאם רוצה ליצור אומה אסלאמית אחת, חליפות אחת וכולי, והם רוצים לשמור על הזהות השבטית שלהם. ואותו דבר יש לך את שבט עריקת, או משפחת עריקת, כן? נקרא לזה משפחת עריקת ביריחו, ויש לך באותה מידה גם בשכם ובתול כרם ובמקומות שונים, את המנהיגות המקומית. עכשיו, למנהיגות המקומית יש אינטרס לשמור על הזהות שלהם, על הזהות הישנה שלהם, ומכאן אנחנו, ולשם אנחנו צריכים לשאוף. עכשיו, אני רוצה פה מאוד מאוד חשוב לי להגיד, אנחנו בזמן, מי שעבר 30 שנה לפחות מאוסלו, ועוד לפני זה גם כן, אבל לפחות 30 שנה, תעמולה וחינוך אנטישמים, נאצים, מגיל אפס, זה לא מתגמר ביום אחד. גם אם מחר נמוטט את הרשות הפלסטינית והיא תיעלם, זה לא אומר שמחר אנחנו נשב עם ראשי השבטים על כוס קפה, ונסגור איתם את המזרח התיכון החדש. לא ולא ולא, אני לא רוצה שמישהו יחשוב שבכלל לזה אני מתכוון ומוכר פה איזה שהם אשליות. אני רוצה, מה שחשוב לי לומר, זה שאנחנו צריכים לעבור קודם כל, פירוק הרשות והמנגנונים שלה, כולל אונרה, אגב, שזה צורה בפני עצמה.
זה מנגנון אומי.
זה מנגנון אומי שמשתלב יפה מאוד בתעשיית השנאה, שווה הרצאה בפני עצמה, ושיחה בפני עצמה, על המנגנון הזה, אונרה והרשות הפלסטינית צריכים להיעלם, וזה הפירוק, להמשך פירוז, פירוז זה אומר אין נשק באזורים האלה, אין נשק בידי צהל, אין נשק אצל שמסתובב שם, בטח לא בכמויות האלה.
אין נשק לא לפקח חנייה, לא לשוטר, כלום, לא קצר, לא ארוך, כלום.
לא קצר, לא ארוך, אני יכול להגיד לך שבהמשך, במנהלת עצמה, אפשר לחשוב על אולי איזה אקדחים לרשות שמפוקחת ברמת הפיקוח הדוק ביותר שלנו. אבל בתור התחלה, כן, בוודאי שאין נשק ובטח לא שום דבר אחר. אנחנו, משהו שיכול לסכן חיי אדם, זה פרויקט, כן? שני הדברים האלה זה לא דבר של מה בכך. גם הפירוק וגם הפירוז, וממשיך ביעור הרע. ביעור הרע זה השם שאני נותן לה דנאציפיקציה. דנאציפיקציה כמו שנעשתה בגרמניה 1945. בגרמניה, אתה יודע שגם בשנות ה-50 הראו שגרמנים עדיין האמינו בתיאוריות הנאציות, בתיאוריות הגזע. הם אולי חושב שאתה טעות טקטית, התבלבלנו, טעינו, לא היה בסדר, היטלר, זה עשה כמה טעות במלחמה ולכן נפסדנו, אבל בסך הכל, המודל הנאצי, הם האמינו בזה. הם היו עדיין עם אנטישמית מאוד קשה. מודל של דנאציפיקציה שעבד עשרות שנים בגרמניה, באוסטריה, גם בחלקים מהולנד.
איך זה נראה בפועל? זאת אומרת, אוקיי, אני בא לוקח, נגיד, מישהו היה מורה בגרמניה הנאצית, אני אומר לו, תקשיב, אתה פסול, לך תעבוד בנגרות. אל תשפיע על החברה.
אתה לא תשפיע על החברה. לא האנשים הבכירים, בוודאי שלא הבכירים בחברה, וגם לא שום נקודת השפעה לאנשים שהיו קשורים לרשויות הישנות. שום קשר, אז מוחקים אותם באגרסיביות, בצורה מאוד מאוד חזקה. כן, כמובן מי שטרוריסט ומחבל זה טיפול אחד, מי שהיה מסית, מי שהיה מחנך, מי שהיה קשור באיזושהי צורה לדברים האלה, שילך לעבוד בנגרות, שילך לעבוד בסנדלרות, שילך לפתח מוסך, שיעשה מה שהוא רוצה. אתה לא תקבל עמדה ציבורית להשפיע, וזה חשוב מאוד שזה יהיה. רק בשלב הרביעי מגיע שלב המנהלות.
זהו, אבל כשאנחנו רוצים לדבר באמת על זה שאנחנו רוצים לעשות דנאציפיקציה, יש לנו, אני חושב, שוב בעיה כחברה מערבית. זאת אומרת, אוקיי, כחברה מערבית אין לנו בעיה להתמודד עם דנאציפיקציה, הדבר הזה עובד די יפה. אבל יש לנו פה חברה שהיא לא כמו החברה הגרמנית 1945, יש לנו פה חברה שמראש היא פעלה על בסיס מודלים קהילתיים, נגיד אחמד יסין, היה שייך, סתם, אתה יודע, איש דת. מה, תגיד לי, איזה שהוא לא יכול אף פעם לעשות דרשה? שהוא אף פעם לא יכול להעביר שיעור? תגיד לו שהוא אף פעם לא יכול לעשות מועדון פינג פונג לילדים? זאת אומרת, אחמד יסין בשנת 1987 היה לו מועדון פינג פונג בעזה. כאילו, השאלה היא בכלל מה, אוקיי, ארגון תמים החמאס, ארגון שבסך הכל רוצה לעשות פעילות אחר הצהריים, כדי שילדים לא ילכו לתרבות רעה וזה, ופעם ביש להם, כך אני אומר מילים גסות, אבל חוג תהילים כזה פעם ב, ועוד איזה חוג כזה, ועוד משהו נחמד, ומתנות לילדים וסוכריות, והחיים סביב המסגד הם מלמטה למעלה, זאת אומרת, כמה שלא תנסה אולי להרוס את המודל החמאסי ואת המודל של הרשות לעשות דנטיפיקציה, הם תמיד ימשיכו להסתובב ולהיות ממוקמים ומושרשים במסגד, ולחברה מערבית יש בעיה עם פגיעה בחופש הדת. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אז פה צריך, פה צריך להבין את הנקודה שבאמת אצל בעולם הערבי יש שתי זהויות מתחרות. הזהות השבטית והזהות הדתית היא מתחרות. הן לא... הם לפעמים משתלבות, אבל הם הרבה מאוד מתחרות, בהרבה מאוד מקרים. ולכן, אגב, אתה יודע, מה זה רצח על כבוד המשפחה? זה מותר באסלאם?
לא.
לא?
מוחמד ממש אוסר על זה.
מוחמד אוסר על זה, מוחמד אוסר על עוד הרבה דברים, שהם בסוף לא הצליחו להשריש את זה. כלומר, יש דברים מסוימים, שאני לא מעודד את זה כמובן, את המודלים האלה, אבל שהושרשו בחברה השבטית. עכשיו, חברה השבטית היא מתחרה בחברה האסלאמית, באסלאם, על אף שגם הם הולכים למסגד ביום שישי. כן? כולם הולכים למסגד ביום שישי. כולם, גם כשהם שופטים, הם אומרים שזה, גם כשהם שופטים על פי חוקי השבט, הם אומרים שזה על פי הקוראן, ומוצאים, מנסים למצוא לו את הסימוכים, בדת שלהם, בחדית, בכל המקומות הרלוונטיים. אבל צריך להבין שה, מודל השבטי בעיר שאתה נותן לו חיים, יש לך אותו עם מי לעבוד, יש לך מודלים אורגניים, שאיתם אתה יכול לבוא ולפתח משהו. עכשיו, אני לא משלה את עצמי. האסלאם הרדיקלי קיים. מהמדינה האסלאמית דאש קיימת. אל-קאידה, חיזבאללה, כל... איראן, זה לא נעלם, רעיונות לא נעלמים. אבל, בשביל זה, צריך גם, כמובן, שימוש בכוח. אם נחזור ל-90s, כששאלו אותנו, על הנצח, נחיה על החרב? כן, היה איזה מין, עוד מהמשפטים המייאשים האלה, כן, של אנחנו ילדים של חורף שנת 73, יש לנו שתי אפשרויות, או לחיות על החרב או למות על החרב. אין לנו אפשרות אחרת. וגם כאן אנחנו נצטרך צהרה מאוד מאוד חזק, כל מנהלת תהיה מוקפת מכל הכיוונים על ידי צהל, שיוכל להיכנס לשם עם שבק ומוסד וכל מה שצריך כדי לטפל בכל רדיקליזציה שתתפתח שם, בכל תשתית של טרור, כל רגע נתון, אנחנו שולטים במעברים, אנחנו מפקחים על מערכת החינוך שלהם.
אני חושב שנדבר משהו הרבה יותר חריף. אני חושב שזה לא רק שיוכלו להיכנס בכל רגע נתון, אלא שיהיה ממש אולי אפילו שוטרי מקוף בכל רגע נתון. זאת אומרת, אם הם לא חמושים, אז למה שלא יהיה חייל בכל צומת, בכל צומת מרכזית, בכל כיכר, שמטפל בבעיית אלימות כזאת, שמטפל בגניבה קטנה שם? זאת אומרת, לא יכולה להיות חברה שרק מוקפת מסביב, והיא פותרת את הבעיות בפנים. שוב, אלא אולי המודל השבטי פותר בתוכו את הבעיות, גם בלי, נקרא לזה יותר מדי, נשק חם. עם נשק חם, הם פותרים את הבעיות ביניהם, או הולכים לראש השבט, או מבצעים רצח על כבוד המשפחה. זאת אומרת, אנחנו אולי נהיה מסביב כדי למנוע את הזליגה של האלימות הזאת החוצה, אבל אלימות פנימה בתוך החברה השבטית קיימת, גם בתוך החברה הבדואית. יש שבט כזה, מסתכסך עם תת חמולה אחרת.
אבל בדרך כלל זה לא אנחנו פותרים את זה. כששבט אחד רב עם שבט שני, הם יודעים לפתור את זה ביניהם.
נכון.
אז אני חושב שאנחנו נצטרך לתת להם את האפשרות הזאת לנהל את העניינים הפנימיים שלהם על פי המשפט שלהם, לפי הדברים האלה. לפחות על פי המודל שלי, אני לא חושב שזה משהו שהוא בלתי נסבל בעליל, שתהיה איזושהי משטרה שאנחנו מקומית, עוד פעם, לא משטרה פלסטינית, ולא צבא, ולא נשקים, ולא קלאצ'ים, ולא כלום. הם איזשהו נשק שהוא קצת מעבר למה שיש לאדם בבית שלו. זה, אפשר אולי לחיות עם זה בשלב מאוד מאוחר. אגב, עוד פעם, אחרי כל השלבים הראשונים של הפירוק, של הפירוז, של הביאור הרע, ואז כשאנחנו בשלבים האלה, כשאנחנו נתחיל עם המנהלות, כבר יהיה אפשר לעבוד עם מישהו, ושוב פעם, גם כאן אפשר לעבוד עם מקלות וגזרים. אם ביריחו הם בסך הכל מתנהגים בסדר, ויש התנהלות סבירה, אפשר לשחרר לחץ. אם בג'נין צריך להיכנס כל לילה, ועדיין מנסים להקים תשתיות טרור, אז אנחנו נהיה שם פיזית כל הזמן, בלי הפסקה, ונפטרל ברחובות, ולא לא נתן לאף אחד להרים את הראש גם בתוך המסגד. זאת אומרת, בסוף זה תלוי בהם, זה תלוי במה הם יבחרו, והמקלות והגזרים יהיו בידיים שלנו, ועם נכונות כמובן תמיד תמיד לאחוז בנשק, כי אין אפשרות אחר.
בוא נדבר רגע על תחום החינוך. אם נגיד, אני כבר אומר את זה בהקשר של יותי מורה להיסטוריה.
אגב, גם אין חיבור טריטוריאלי ביניהם, בכלל.
כן, זה גם
פשיטה. כן. כן.
ברור, עכשיו יש בעיקרון, סתם עכשיו חשוב שהמאזינים שלנו ידעו, אם יוצא טנדר נחמד או פחות נחמד עם קסאמים או אני לא יודע מה, מג'נין, הוא יכול לנסוע מג'נין, לצאת מג'נין, לעבור ביריחו, לעבור בשכם, לעבור בחברון, ללא מחסום אחד. כיום, כל הרשות הפלסטינית, או כל השטח של יהודה ושומרון, אפילו הוא יכול להגיע למלונות בים המלח, בלי מחסום אחד. אפילו לא אחד שהוא צריך לעבור דרכו, או איזה מין משהו שאומרים לו, אוקיי, בדיקה, למה אתה פה? בדיקה תעודות, כלום. אנחנו מדמיינים את זה, הרבה אנשים נגיד, שלא מכירים את יהודה ושומרון, אנחנו מדמיינים שהם לא יכולים לצאת מהערים שלהם, איפה שיש את השלט האדום הגדול שאומר, הכניסה לישראלים אסורה, בלי מחסום. לא, 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 הם יכולים לצאת משכם, לעשות טיול שלם, אפילו להיות 3-4 חודשים מחוץ לשכם, ולעבור בכל הרי הגדה, להעביר חומרים, להעביר חומרי נפץ, להעביר פעילים מרכזיים, בלי שום מחסום. הפעם היחידה שהם צריכים בעצם לעבור מחסום, זה כשהם נכנסים לישראל הקטנה, נגיד אם הם רוצים לנסוע למודיעין, אם הם רוצים לנסוע לירושלים, שם מחכה למחסום. וזה דבר ששוב, הוא מאוד מאוד בעייתי. בוא נדבר רגע על תחום החינוך. בתחום החינוך, שוב, אם תשים אותי ללמד בבית ספר ערבי בעזה, ולמד אותם, נגיד, אסלאם מתון או דברים כאלה, יכול להיות שאני אקח איזשהו ספר, ילמד מה זה אסלאם מתון, ואני אוכל להעביר כמה שיעורים, בהנחה והייתי יודע ערבית, אני לא יודע. אבל אם אתה תיקח אותי, נגיד, ללמד בגרמניה, נגיד, היטלר, ימח שמו, היה סוחר אותי לפני 80 שנה, ללמד בגרמניה הנאצית את תורת הגזע. זה לא היה משכנע. כי אני מאמין בכל ליבי שתורת הגזע היא שגויה. עכשיו, אם אתה תיקח את המורים שלהם, אפילו הבן דוד של המורה, לא המורה עצמו, עשית דנציפיקציה מוחלטת לחברה הפלסטינית. ואתה לוקח אנשים שמאמינים בכל ליבם בזה שהאסלאם הרדיקלי הוא נכון וטוב, ותיתן להם להיות מורים, אז זה יצא מאוד 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 משכנע כלפי האסלאם הרדיקלי. איך אתה עושה בעצם את הלימוד הזה, או את החינוך מחדש, לחברה עם אנשים מתוך החברה? כי אין לנו עכשיו נגיד 20, 30, 40 אלף דוברי ערבית, שהם גם רוצים להיות מורים בלב עזה, בלב שכם, בלב ג'נין, ולחנך מחדש את האוכלוסייה שם.
אז תראה, אני שוב חוזר למודל של גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה. גרמניה הובסה קשות, מצד אחד, הגרמנים קיבלו מכה אדירה, וגרמניה הייתה מפורקת לגמרי, אבל הם עדיין האמינו בנאציזם. ואתה בכל זאת, בעלות הברית, בכל מקום שהם, באו ועקרו את זה מהשורש. זה לא תהליך של יום אחד. זה תהליך שהוא שילוב של כוח, אין מנוס פה מכוח, ואין פה ושילוב של כמה שיותר תמריצים לבוא וללכת לכיוון השני. אבל זה לא ילך בלי, לפחות בהתחלה, לאור מה שאנחנו גידלנו בעצמנו. אנחנו יצרנו את המפלצת הזאת שצריך להבין. יש שם ילדים קטנים, אתה יודע מה, אנחנו ראינו את אותו ערבי שמתקשר לאמא שלו ולהורים שלו ומספר, רצחתי 10 יהודים ואמא שלו בוכה בטלפון מאושר. אתה חושב ברמלה, אתה חושב שבשכם המצב שונה? אתה חושב שזה בג'נין המצב שונה? אתה חושב שהם אוהבים אותנו יותר שמה שהוא מתקשר לאמא שלו, האום מטול קרם, ויגיד לה, אמא, אתמול רצחתי 10 יהודים, חלילה, כן, מה היא תגיד לו? אוי, נו נו נו, לא חינכנו אותך יפה בבית, גם היא תרקוד ותשמח, והם כולם באותה צורה שם, זו אותה מחשבה ואותה תפיסה. הנקודה היא שאנחנו חייבים לבוא ולפעול בשילוב של כוח עם המון המון כוח וקיר ברזל שעוקר מהם כל תקווה. היהוד השתגעו, היהוד עושים מה שעשו בעזה. היהוד לא יהיו מוכנים יותר לקבל קולקטיב שבא ושולל מהם את הזכות שלהם למדינה. לא יהיה יותר. אנחנו מדברים עם השייך פה ועם השייך פה ועם השייך פה, ומי שירים ראש, מי שירים יד ייפגע. מי שירצה שלום יישב איתנו בשלום. מי שירצה ללכת יקום וילך, גם זה אפשרי, אנחנו לא אוסרים על אף אחד לקום וללכת ולמצוא מקום אחר, מי שישאר יבוא ויצאת, ומי שירים יד ייפגע. זה מאוד מאוד חד וחלק וחותך.
היו לי שתגעו, אבל כבר עכשיו, נגיד שבועיים, שלושה האחרונים, אנחנו רואים איזושהי התחלה של נסיגה, ממשלת ישראל והקואליציה שאתה חבר בה, מכניסה דלק, היום נכנסה מחולת, מסעי דלק, אני לא יודע איך זה נקרא, לתוך עזה, אמנם לתוך הדרום. מצד שני, גלנט אומר שהוא כן מעוניין להמשיך למבצע לתוך הדרום עד פירוק שיטתי של החמאס. לא ברור כל כך איך הכנסה של הדלק מצד אחד, והרצון לסיים את המבצע הזה גם בדרום ולא רק בצפון, הולכים יד ביד. יש לך איזשהו מושג מה בעצם קוהרנטי בשתי הפעולות האלה גם יחד? היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
בכנות, לא. עם זאת, אנחנו צריכים להבין שיש פה מערכה מאוד מאוד מורכבת. מדינת ישראל שמה לעצמה את היד. אין לנו ברירה, אלא לבוא ולמוטט את השלטון של חמאס ולנצח עד הסוף. יש פה מערכה שהיא מערכה גם מדינית, מערכה בינלאומית, מערכה שעל דעת הקהל, מערכות שונות ומשונות. אני לא רואה שום אפשרות לתת להם דלק. דלק זה דלק למי שיושב במנהרות להפעיל את כל המערכות המיזוג והתשתיות וכל מה שרק אפשר. אנחנו צריכים להרוג את האנשים שנמצאים בתוך המנהרות ולא לתת להם את האפשרות לחיות, כי אם לא הם יהרגו אותנו, וזה חלק מהמלחמה שלנו בעזה. אני חושב שכן יש תמונות שלא ראינו בעבר. אני מקווה שהם תימשכנה, כי אם לא, אז באמת לא עשינו שום דבר. אנחנו כרגע נמצאים בתוך הרפל של קרב, וכולנו מתפללים שהצבא ינצח עם מינימום עבדות, ולשלומם של החיילים כמובן, וכולם, אבל באמת זה חייב להסתיים בהכרעה. אין לנו פריבילגיה אחרת במזרח התיכון, ובעולם כולו, כולם מסתכלים עלינו. זה לא, אם זה לא ייגמר בניצחון מוחץ, מוחץ שלנו, זה, יהיו לזה השלכות מאוד מאוד חמורות.
כן, והיום באמת ראינו איזושהי כותרת בעיתון ירדני, כותרת בעברית, ממש באותיות בעברית, מה עושים ביום שאחרי, כלומר ביום שאחרי הניצחון על מדינת ישראל. זאת אומרת, יש גם קולות שמה שהם רואים את הפעולות שלנו, וביניהם, בעיניים הערביות שלהם, זה לא מספיק החלטי, זה לא מספיק אלים, והם אומרים כבר, אוקיי, אם אז אם ישראל מגיבה רק ככה, כמו שהיא מגיבה, אז אולי זה הסוף.
כן, אנחנו צריכים לבוא ולהחזיר את קיר הברזל, לבוא ולהחזיר את, את האמונה שלנו בצדקת הדרך המוחלטת, ולהילחם כמו עם שנלחם על חייו, לא כמו עם שנלחם באיזה אנדרדוג, כי אנחנו הרגלנו את עצמנו שאנחנו גוליית שנלחם בדוד. אנחנו דוד. אנחנו דוד, לא רק מבחינה מוסרית, אנחנו גם דוד, כי אנחנו בסך הכל מדינה קטנה ועם קטן מול מרחב עצום ששונא אותנו, מרחב עצום שלא רוצה לראות אותנו כאן, עם גיבוי עולמי של, של מיליארד אנשים שתומכים בהם, כמיליארד, לא יודע, לא, לספור את כל מי תומך ומי לא, אבל אנחנו עדיין דוד שנלחם פה, ודוד אין לו את הפריבילגיה לבוא ולחשוב שהוא נלחם, זה מלחמה אסימטרית שאנחנו יכולים לקשור לעצמנו איזה יד מאחורי הגב, או שתי ידיים מאחורי הגב, ולהגיד, טוב, אנחנו בכל מכן ננצח, אז בואו ננסה את זה הכי מוסרי שאפשר, ולא, לא, זה לא עובד ככה. אנחנו חייבים לנצח כדי שגם, ששום עיתון בירדן לא יחשוב והעורך יפטר את מי שינסה לכתוב מאמר כזה, גילו, אתה מנותק מהמציאות.
תראה, אפשר פשוט לנתקן את השיבר. המים בירדן מגיעים ממדינת ישראל, והם תלויים בנו גם בעניין הזה, גם עכשיו אנחנו מבצעים איזה פרויקט חשמל משותף, זאת אומרת, אנחנו רואים לסגור את השיבר, וגם להוריד את השלטר, ולראות איך הם מסתדרים כמה שעות עם תקלה טכנית עלומה, ואתה יודע, כל הדברים האלה שפוטין עשה למערב, פתאום הזרימת גז נפסקה לכמה שעות, אנחנו מטפלים בזה. במוקד שירות לקוחות.
כן, בכלל מדינת ישראל צריכה לבוא ויותר להראות גם כלפי המדינות הידידותיות לנו, ואלה שרוצות להיות ידידותיות לנו, האינטרס לעשות שלום הוא לא רק שלנו. אנחנו הרגלנו את כל התודעה שלנו מאז מלחמת יום הכיפורים, שמדינת ישראל זה אפילו לא לפני אוסלו, זה מלחמת יום הכיפורים ואילך, כולל הסכמי קמפ דיוויד, זה שהשלום הוא יעד שלנו, ואם הוא יעד שלנו לעשות שלום, לא לעצמי לחתום מלמטה, אלא לא להגיע אליו, אלא לחתום על הסכם, אז אם ככה, אז תשלמו. אם זה היעד שלכם, אז תשלמו עליו. אם זה מה שאתם רוצים, אם אתם רוצים לקנות שלום, אז אנחנו מעלים, אז שמים את המחיר. ככה זה במזרח התיכון, ככה זה בשוק.
כן, ובדיוק קרה באותו הדרך, גם אחרי מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים כמובן נגמרה ביום שישי, וביום ראשון, אתה מכיר את זה טוב, יש ישיבת ממשלה. כל יום ראשון ישיבת ממשלה. אז מה עשו? ישבה ממשלת ישראל ואמרה, אוקיי, בוא נקבל החלטות לגבי השטחים שכבשנו. נגמרה המלחמה, עכשיו תור ההחלטות המדיניות. אז אמרנו, בהחלטה סודית שהתפרסמה כמובן רק לאמריקאים, ואז הם דאגו להדליף את זה לשאר מדינות ערב, בצורה מאוד צפויה, אנחנו מוכנים לוותר על כל השטחים עבור שלום. עכשיו, כל צד במסע ומתן יודע שאתה לא נותן את כל הקלפים, אתה לא חושף את כולם, ביומיים שאחרי הכיבוש, צריך להגיד, מדינת ישראל כבשה בפעולת הגנה מובהקת שטחים, ואנחנו נחזיק בהם, כי הם גבולות ברי הגנה. נגמר. עכשיו הם רוצים שלום, רוצים את השטחים שלהם, או חלק מהם חזרה, תתכבדו ותגיעו. עכשיו,
לא רק גבולות ברי הגנה, אלא גם זהותנו, ארץ זהותנו, חזרנו הביתה, אנחנו אלה שוויתרנו בלי צורך, או כי רצי, היה עדיף לקבל משהו מאשר אפס במלחמת השחרור, ובגלל הכמיהה שלנו לשלום, אבל הצדק הוא איתנו לחלוטין, ואם אתם בכלל, גם אם תשלמו, אנחנו לא ניתן לכם. זה צריך להיות ה...
ואיך אני יודע שהערבים זלזלו בנו? בחרטום, בוועידת חרטום של הליגה הערבית, הם הגיבו שלוש פעמים לא. הם אמרו, לא להכרה בישראל, כלומר, לא בכלל לקרוא למדינה הזאת ישראל, או להיפגש לחוץ עם איזה שר חוץ או משהו, לא למסע ומתן, כלומר, אפילו מסע ומתן זה יותר ממה שמגיע לנו, ולא לשלום. אז בעצם... אולי ראינו פעם אחת נוספת שכשאנחנו באים ואומרים, אוקיי, אנחנו מוכנים ואנחנו ניתן, ואנחנו ניתן עכשיו אינקובטורים וכל מיני דברים, ולא נפציץ את שיפה וכל היחס הבאמת לא מתאים לזה. צריך ללחם בצבא, צבא באופן קטלני, באופן מרתיע, ולא באופן שהוא עם כפפות של משי. כפפות של משי משדרות, משי.
בתורת המשחקים אתה לא בא וחושף את הקלפים שלך, אתה לא מראה את החולשות שלך, בתורת המשחקים אתה הולך על המקסימום, וככה מנצחים, במיוחד במרחב האכזרי שלנו. אנחנו רואים בג'ונגל, ובג'ונגל הזה אנחנו מנסים להיות צמחוניים, ולהביא כל מיני נורמות מערביות של, אני לא יודע, כל מיני אופנות כאלה ואחרות מהפרוגרס, שאני לא יודע מאיפה, כזה או אחר, או סתם נורמות מערביות, זה לא עובד כאן. כאן צריך להיות מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד נחושים, ומאוד מאוד מאמינים בצדקת הדרך. מתוך כל אלה, ומתוך ההבנה שאנחנו, אין פה יותר הזכות שלהם להגדרה עצמית, הזכות שלהם כזאת, זכות אחרת, אין דבר כזה יותר.
אז ככה, באמת לקראת סיום, אני הייתי שמח, למי שרוצה ככה להכיר גם את תהליך אוסלו, וגם באופן כללי את הסכסוך הישראלי-ערבי, יש שני ספרים נהדרים שממש מספרים על ההיסטוריה. הראשון כתב ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מקום תחת השמש. זמין בידיעות ספרים, אפשר להזמין. יש אותו גם כאודיובוק, אני הקשבתי לו כאודיובוק וגם קראתי. ובוא נגיד, אחרי קריאה של הדבר הזה, אתה אומר, אני לא מאמין שנכנסנו לאוסלו, כי הספר במהדורה הראשונה נכתב לפני שנות ה-2000.
לא, בשנת 90, אני חושב שהוא היה ראש אופוזיציה.
כן, יכול להיות.
אני זוכר, כי אני זוכר שקראתי אותו כתלמיד תיכון בזמן ה... כאופוזיציה לממשלת אוסלו, יכול להיות שזה הודכן אחר כך, אבל...
כן, זה הודכן אחר כך במהדורה נוספת, אבל הספר, המהדורה השנייה היא, הנה, עכשיו אני רואה מ-2002, והמהדורה הראשונה היא מתישהו, משנות ה-90, אני לא זוכר בדיוק, אבל ספר הזה פשוט חוזה את כל מה שקרה, ובזה הוא גדול. ספר שני זה ספר שיצא ממש בשנה האחרונה.
אני מומלץ.
זכיתי לשמוע את הזכה הראשונה של שבת בבוקר, תוך כדי שאני קורא את הספר הזה, תוך כדי שאני בפרקים על ה... אחים המוסלמים, ואתה יודע, זה הכי צורב והכי כואב, כשאתה אומר, הנה, כבר כתבו את הספר, הספר כבר היה קיים לי בידיים כשהדבר הזה קרה, ואם אנחנו נלמד יותר את ההיסטוריה ונכיר אותה יותר, אני חושב שאנחנו פחות נגיע לטעויות כל כך מרות, אז בהזדמנות זו אני רוצה להודות לך שבאת, חבר הכנסת אריאל קלנר, תנועת הליכוד, תודה.
תודה רבה, תמיר.